בראש שנה יש עניין מאוד מרכזי של העניין של מלכות השם. המלך הקדוש, המלך המשפט, מלך על כל הארץ. אני אומר, זה רעיון, עד שהדפים זה, אז יש גם שיר, מגילה. מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, מנשא על כל הארץ בעיקריך. מופע באדר גונזך על כל יושבי תבל ארצך. זה דבר מאוד מרכזי בראש שנה. אני אומרת, אולי קצת ננגן את זה. אחר כך ככה נתבונן בעניין הזה של המלכות. מלוך על כל העולם כולו בכבודך וינשא על כל הארץ עול בעיקריך מלוך על כל הגולם עול בכבודך וינשא על כל משתמשים לביטוי הזה בתפילה הזאת, יישר כוח, של מלך, של מלכות. באמת, הדימוי הזה כזה תבונן באיך אנחנו קונים אותו, איך אנחנו מבינים אותו. נתחיל דווקא מהדברים של רב נחמן, סיפורי מעשיות, מה שתקנו פה באמצע. מעשה ידוע, מעשה מחכם וטעם. שם רב נחמן בכישרון הגאוני שלו. הוא מביע את ההבדל בין העולם של התמימות לעולם של החוכמה. הוא מצייר ציור של שני חברים, חכם ותם, גדלו ביחד וכולי. רק שמשלב מסוים, משלב הבגרות, אז כבר כל אחד הולך לכיוון אחר, החכם הולך ללמוד, הולך למדינות, הולך לאיטליה, לאספניה, ולומד הרבה מאוד חוכמות, וחוזר, וכל העולם אינו חשוב בעיניו לכלום, לעומת מה שהוא יודע. והטעם הוא פשוט נשאר בבית, לומד מלאכה פשוטה, ובגלל שהוא בבית, אז גם יורש את בית אבותיו, גם נושא אישה, כמו שמקובל, כמשפחה, החכם, כל הדברים האלה הם אולי קטנים עליו, ובסופו של דבר הוא מגיע עם הרבה מחובים מחמת חוכמתו, חוזר ככה אל חברו התם, ואין לו אפילו בית, אז הוא צריך להתארח אצלו. ויש עוד ועוד פרטים בסיפור המיוחד והמופלא הזה, שבאמת יש שם הדגש על איך שהתם, אם זה שכמעט אין לו כלום, הוא שמח במה שיש לו מאוד, והחכם שיש לו המון המון, לא מצליח בכלל ליהנות ולהתענג ולשמח בחיים. אבל באמצע המלך שם, המלך של אותה מדינה, הוא עבר על הרשימה של התושבים, והוא רואה שיש פה איזה, במקום שמות, פתאום החכם, בעיר הזאת כתוב, החכם, התם. איך הם נקראים? ושאל מה זה? אז אמרו לו, כי הם מיוחדים בחוכמה ובתמימות שלהם. אז אמר שהוא רוצה להכיר אותם. שלח שליח, שליחים אל החכם ולתם, ולתם הוא שלח תם, אל החכם הוא שלח חכם, כדי שכל אחד ידבר כפי מה שראוי ומתאים לו, כל אחד יפנו אליו בשפתו. אז באמת השליח של התם, השליח התם הולך אל התם, אומר לו, המלך רוצה לראות אותך. אז הוא שואל, זה לא בצחוק, שפתו של רב נחמן, בלי ליצנות. הוא אומר, לא, זה ברצינות. אז הוא בא, מיד הוא מודיע לאשתו, והוא מתעטף מה שצריך, והולך אל המלך. ובאמת בסוף, לא מיד, הוא בדרך מקבל אפילו איזה שימינו, בסוף מפגש עם המלך ומדבר איתו. המלך מתפעל ממנו מאוד. והחכם מגיע אליו השליח החכם, ולכה קולץ איזה מישהו אפשר לדבר איתו, אמר לו, תשמע, אתה שב שער אצלי, או, זה כתוב פה לפנינו. והחכם ענה, כשבא אליו האיגרת מהמלך, כנ"ל, השיב לה החכם, שהביאה, אמתן ולין פה, מדבר ומתיישב, הערב עשה עבורו סעודה גדולה, ודוח סעודתו נתחכם החכם לחוכמתו ופילוסופיה שלו, וענה ואמר, מה זאת שמלך כזה ישלח אחריי עבור סטל ברך כמוני? ומה אני שהמלך ישלח אחריי? אני אומר לך כזה, שיש לו ממשלה וגדולה כזאת, ואני שפל ונבזה כנגד מלך גדול ונורא כזה, ואיך יתיישב זאת בדעת, לדעת, שמלך כזה ישלח עבור שפל כמוני. אם אמר בשביל חוכמתי, מה אני כנגד המלך וכי אין למלך חכמים? והמלך עצמו ודאי חכם גדול, ומה הדבר הזה שהמלך ישלח עבורי? והשתומם על זה מאוד מאוד. ענה ואמר, זה החכם. ישנם, כן? השליח של המלך והחכם שלנו. זה החכם שלנו. ענה ואמר, זה החכם. תדע מה שאני אומר. דעתי היא שבהכרח הדבר מובן ומבורר, שאין מלך בעולם כלל. וכל העולם טועים בשטות הזה שסוברים שיש מלך. הוא רב ואבן. איך אפשר זאת שכל בני העולם יסירו עצמם לסמוך על איש אחד שהוא המלך? בוודאי מלך בעולם כלל. שהוא שאל החכם השליח, ובאמצע הוא אומר לו, תגיד, ראית אותו? החכם שואל את השליח של המלך, בעצם ראית את המלך בעצמו? אומר, לא, מישהו אחר נתן לי את האיגרת להעביר לך, כי יש תמיד, יש היררכיה, יש פקידים, יש זה. אז מזה הוא בונה אחר כך גם את כל ה... אז שוב שאל החכם השליח, אם כן, אם אני במדינה. אתה אומר שאין מלך. אז איך העסק פה עובד? את השאלה הזאת הזכירה, ולכן גם העתקתי דברים פה מעל. הרמב"ם יש הוכחה שיש מלך, במורה נבוכים זה כתוב. רואים שם באמצע הפסקה הקודמת, הוא אומר, כמו שהיא שלחה, שואל, יש לארץ הזאת מלך? תאמר לו, כן, יש לה בלא ספק. ומה המופת על זה? תאמר לו, היות זה השולחני, כאשר תראה איש חלוש, צעיר הגוף, לפניו זה אמון הרב בן הזהובים. וזה האיש האחר, עצום הגוף החזק, העני, עומד לפניו וישלם ממנו שיעשו לו צדקה במשקל השעורה. ולא יעשה. אבל יגר בו ויתחל מעליו בדבריו. ולולא פחד המלך היה מתחיל ברגעתו ובדחותו, ולקחת מה שבידו מן הממון. וזאת ראיה, עלויות, זאת המדינה בעלת מלך. שומעים הוכחה שיש מלך. אתם רואים שולחני קטן, לידו עומד מישהו, מריה, גדול, והוא מתווכח איתו, פה מדבר על צדקה, אתה יודע, זה ויכוח על משהו שהוא אומר שהוא כן היה צריך לחתום, לא היה צריך לחתום, פקיד כזה, השולחני, פקיד בנק בעצם, נה היום השולחני. לא מגיע לך, כן מגיע לך, והוא מתעקש, ואומר לו, תלך, והוא לא עושה לו כלום. איך זה יכול להיות שלא עושה לו כלום? אין מה הסבר. זו הוכחה מופת, מופת שיש מלך. אם לא היה מלך, אז הוא היה מיד... נוכחה שיש, אז פעם באה שתעמדו שם בתור, לא בזמן של הסתרים, תעמדו בתור ותראו ככה איזה מישהו מתווכח והוא מתעקש, לפעמים זה מעצבן את כל אלה שממתינים, כן? שהם מחכים עד שהוא יגמור להתווכח, ובדרך כלל הפקידים מתעקשים, כי הם הרי גם לא, זה אפילו קשור אם הם אנשים טובים יותר או לא טובים, הם מחויבים לכללים. אז תזכרו שהרמב"ם אומר שמהסיטואציה הזאת אפשר להגיע להוכחה, למסקנה, שיש מלך במדינה. מי כבר הורית על מציאותו בסידור ענייני המדינה של סיפתו פחד המלך ויראת ייסוריו. אבל אומר הרמב"ם, כל זה עדיין לא המלך עצמו. אז אני חוזר עכשיו לרב נחמן. אז שוב שאל החכם השליח, אם כן הוא מנהיג המדינה. הוא אומר, סוף המדינה מתנהלת, העסק עובד, יש כללים, יש סדר. לא איש את רעהו חיים בלעו. אז זה סימן שיש מלך. השיב החכם הראשון, זאת אני אספר לך בבירור, כי ממני תשאל, כי אני בקי בזה, כי הייתי משוטט במדינות, והייתי במדינת איטליה, וכך המנהג, שיש 70 שרי יועצים. והם עולים ומנהיגי המדינה זמן מיוחד. והם זה הסררות, חולקים עצמם כל בני המדינה בזה אחר זה. יש פה איזו תורנות של 70 אנשים, ואחר כך הם מתחלפים ל-70 אחרים, וככה כולם, לפחות מי שמסוגל, מנהלים את המדינה. והתחילו דבריו לכנוס באוזני החכם השליח, עד שהסכימו וגזרו שבוודאי אין מלך בעולם כלל. עכשיו, אני חושב, רק ככה על הסיפור הזה עצמו, שרב נחמן, מצד אחד הוא קצת משים את החכם הזה ללעג. גם פה זה בסך הכל די מגוחך, הצורה שהוא עובד, כן? בא אליו שליח מהמלך, מזמין אותו לראות את המלך. חברו פשוט נענה להזמנה. בדרך שם רב נחמן אומר שהוא עבר במסע שלו אל המלך, עבר ליד איזושהי מדינה שבדיוק המושל נפטר. אז המלך חשב, נו, מי כבר מתאים לנהל מדינה באופן הגון וישר? אדם תמים. אז הוא ביקש שהוא יהיה מושל, ואז הוא כבר מושל, אז הוא למד גם חוכמות ושפות, אז הוא כבר לא היה כל כך תמים. עד שהוא הגיע אל המלך, אז הוא גם היה כבר עם עמדה מדינית, וגם בעל שפות, אבל סוף סוף הוא הגיע, מבחינתו היה מוכן להגיע באותו יום, שמחה עצומה. רק שמע שזה בלי ליצנות, הוא רץ לראות אותו. והגיע אליו בכבוד גדול. מהחכם מתחיל להתפלסף, במקום ללכת, תבדוק, יש לך הזדמנות. מתחיל להתפלסף, משכנע אפילו את השליח, שכנראה שאין דבר כזה, והוא בהמשך מתואר שם, ואז הם התחילו להסתובב, והיו צוחקים על כל הדברים בעולם, והם אומרים שכולם טועים, הרבה טעויות, והטעות המרכזית זה שאין מלך, ובסוף אף אחד לא הכיר אותם, הם הלכו כמו אחרי פרחי כאלה, עניים ואביונים. אז זה חלק של הסיפור, אבל זה כל הכיוון של הסיפור ש... החכם הזה מאוד נלעג, הוא כזה חכם שבסוף יוצא מאוד טיפש. אז זה מצד אחד. אז זה ודאי המסר של הסיפור הזה. לפעמים מאוד חוכמה אפשר להגיע למסקנות מאוד כסיליות. אבל מצד שני, החכם הזה זה אדם מאוד מאוד מוכר. שטיינץ אמר פעם, שרב נחמן הבין אותו טוב. אפילו הבין אותו מתוך רגש של הזדהות. אבל ודאי בעולם, החכם הזה זה אדם מאוד מצוי. זה איש חכם, המשכיל, שהוא ככה מסתובב בעולם, מסתובב בארצות, משהו במסורת, ביציבות, במשפחתיות, אולי זה קצת פחות חזק אצלו, הוא הולך לברלין, ללונדון, וכיוצא בזה. ו? הרי סוף סוף הוא, למרות שהנמשל פה הוא זועק מכל מילה, אבל בוא נחשוב על המשל. זה ככה, חשבתי על זה רגע. מה עם המשל? אומר לך, מי אמר שיש מלך? מי אמר לך? היית אותו? והוא אומר פה כמה טענות. כי אני אומר, אחרי הגיחוך, אתה שמקשיב לטענות הזה, טענות דווקא די משכנעות. זה מאוד מדוקדק פה אפילו. מה זאת שמלך כזה ישלח אחרי עבור שפל ברך כמוני? ומי אני שהמלך ישלח אחריי, אלא מלך כזה שיש לו ממשלה וגדולה כזאת, ואני שפל ונבזה כנגד מלך גדול ונורא כזה? מאיך התיישב זו בדעת? שמלך כזה ישלח עבור שפל כמוני? בינתיים הוא מדבר עליו כמציאות, רק מאוד מעריץ אותו. אבל דווקא בגלל שהוא כל כך מעריץ אותו, אז הוא אומר, לא יכול להיות שיש לו עניין לתקשר איתי. אחר כך הוא אומר, אם אמר בשביל חוכמתי, הוא מחפש איזה דבר לא שפל יש באדם. טוב, חוכמה, זה בכל אופן משהו. בחיין המלך חכמים, המלך עצמו חכם גדול. משתומם על זה מאוד מאוד. התיאור הזה זה ממש תיאור של שלב באנושות. שאנשים אמרו, בוודאי שאין קשר. הקדוש ברוך הוא, בנמשל. אין קשר בין הקדוש ברוך הוא לבשר ודם. ואפילו הדבר הכי נעלה שבאדם, שזה מה זה, זה החוכמה, בסדר. ועדיין זה מעט מול השכל הפועל וכן הלאה, אותם גלגלים שמדברים עליהם. אז אין קשר, ונשארו עם התמיעה הזאת, אמרו, גדול, לא יכול להיות שהוא מתייחס אלינו. פילוסוף של הכוזרים וכו'. אחר כך חושב על זה, כאילו זה שלב, רואים שזה ממש שני שלבים. ענה ואמר, אחרי שהוא גמר את השאלות האלה, פה המלך הוא נוכח, אבל רחוק מאוד. הוא מספיק נוכח כדי להריץ אותו, ויש לו אישיות מאוד מאופיינת כדי להבין שהוא לא יכול להיות שהוא מדבר איתי, כן? הוא כזה גדול, לא יכול להיות שהוא מדבר איתי. ענה ואמרת, זה החכם, תדע מה שאני אומר, דעתי שבהכרח הדבר מובן ומבואר שאין מלך בעולם כלל. סלב שאני אומר, באמת זה לא יכול להיות. לא מסתדר בכלל. ויש פה אינמר היפוך מהטענה הקודמת. הטענה הקודמת הוא התייחס אליו ואפילו ידע מה, איך הוא אמור להתנהג. היום בכלל לא קיים. ועכשיו הוא אומר עוד טענה, אחרי ההנחה הזאת, איך אפשר שכל בני העולם ימסרו את עצמם למסמוך על איש אחד שהוא המלך. כן, לא יכול להיות שיש איזו נקודה אחת שמחברת את הכל. ואיך המדינה מתנהגת, הסבר אחר. אני רוצה להראות שיש פה מהלך מאוד הגיוני, עקבי, שהטענות של החכם, למש תהליך שעברו בני אדם מפילוסופיה כזאת שעוד מתייחסת לסיבה ראשונה עד למקום שבכלל מתעלמים ומכחישים. אבל אני אומר, בקריאה נוספת, חשבתי בוא נחשוב לא על הנמשל, אלא על המשל. בחיין הרבה מאוד חכמים שהסכימו מהחכם הזה. שיגידו, ופה זה כבר, אני עובר לא לטענות הגיוניות, כי ברור שלבדוק אם יש מלך בשר ודם או לא, זה לא נושא להתווכח עליו. מה יש להתווכח? לך תראה. אפשר, כמובן שגם הנמשל זה ככה, מה אתה מתווכח? לך תראה. יש דרכים אולי לראות. אבל במשל זה ממש טיפשי להתווכח. אבל יש טענה יותר עמוקה מאחורי מה שהוא אומר, שזה לא יכול להיות שיש. הוא אומר, אין לי ציפייה לזה, אין לי חשק לזה, אין לי רצון לדמות כזאת שזה מלך. כלומר, האם יש בי רצון להריץ, כלומר, עכשיו אני מתייחס, המלך פה הוא כאילו תשקיף של מה שאני בפנים. האם המלך הגדול הזה יכול להתייחס אליי? בהפוך, האם אני יכול לחשוב שיש בעולם מישהו כל כך נערץ? לא, לא יכול. וגם אם יש חוכמה, שהחוכמה זה דבר נערץ, אבל פה יש הרבה חוכמה. לא דווקא יש איזה מקום ששם כל החוכמה באופן מיוחד נבדל. כן, כי מה שאדם חושב על עצמו, זה בעצם הקרנה של מה שהוא חושב על מי שפונה אליו. אם החוכמה שלי לא מיוחדת, אני לא מיוחד, אז גם בעצם בסוף הוא לא מיוחד. חוכמה כזאת, אם הוא בכלל. כן, אז האם אני רוצה להריץ בכלל משהו כזה? האם אפילו בדברים שכן אפשר להריץ, יש איזה מישהו שאני יכול באופן ייחודי להריץ אותו בזה? האם אפשר שכל בני העולם ימסרו עצמם לאיש אחד? האם ייתכן שכל בני המדינה יהיו נתינים, עבדים של מלך? עכשיו, את השאלה הזאת, העולם המודרני אומר בלי סימן שאלה, בסימן קריאה. האם אפשר שכל בני העולם ימסרו את עצמם לאיש אחד? מה פתאום? למה שאתה תנהל אותי? למה שאתה תהיה עם איזה כבוד? מה לך יש דם כחול? האלוקים בחר בך? פעם אמרו ככה. איך הטוענים? אותם טוענים. אתה כמוני כמוך. אני יודע, מאוד שזה, אלה שעודים את הביטוי, זה אנשים אולי די נמוכים, אבל שזה ביותר משהו עמוק. אני יודע שברוב העולם המפותח, המודרני, אין מלאכים. היום. אחרי שפעם בא לפה לביקור המלך חוסיין, אפילו עבר בעיר העתיקה, המלך חוסיין זיכרונו ל... לא יודע מה, אבא של זה של עכשיו, החסיד היה באמת מהאויבים הפחות צוררים, אז הוא בא לבקר, אחרי שעשו איתו הסכם, ועבר בירושלים, ואני שאלה שאלה, זאת בישיבת עטרת כהנים, האם אפשר לברך עליו, שחלק מכבודו לבשר ודם, סוף סוף רואים מלך, ושאפ שאפילו היה תשובה שיכולת שכן, כי הגדרה, פוסקים אני חושב, מי שיש בידו להמית או להחיות. היה דיון הוא כזה או לא כזה, בכל אופן יש שם איזה פרלמנט, יש בתי משפט. לא זוכר אפילו מה הכריעו. אבל ידוע שבעולם הערבי יש, באנגליה יש מלכה, יש נסיכים. והרבה מאוד כסף מושקע בהחזקת הארמון ובטקסים סביבה וכו'. אבל העיתונות, שבסך הכל זה הכוח המוביל, התענוג של העיתונאים זה לצחוק עליהם. לשים אותם אליו בכנס, את בית המלוכה האנגלי, לרחל עליהם. זה בעיקר להוציא את ה... כלומר, משום מה עדיין החליטו שהדבר הזה נשאר, אבל להוציא את התחושה שיש כאן משהו נערץ. ממש עובדים על זה. יש משהו שהוא באמת מסמל, ואחרי הכל זה מסורת הרי, מעניין, אפילו שמדובר פה גם על ייחוס, של גויים, כן? אבל יש איזה משהו, כן? אני חושב שאותם אנשים שהיום נחשבים שם בית המלכות באנגליה, הם צאצאים של אנשים שהיו מלכים דורות, ובזמנו הם היו מלכים, מלא כל אנגליה כבודם. אז יש איזה בתת מודע הלאומי שם, יש כזה איזה מקום של הערצה, אבל הם כל המעניינים מתגרות בזה. אין מה להריץ, אין מה זה, הם כמון, יש להם חולשות, ויש להם איזה, והם נלהגים, והכל מגוחך, וממש כל הזמן משחקים על הדבר הזה. גם במדינתנו, מדינת ישראל, הרי אין בעצם מלך, יש משהו הכי קרוב לזה, הנשיא, לא? נשיא המדינה. גם הזמן עכשיו, לא, הזמן האחרון, היו דיונים כאלה, בשמה צריך את התפקיד הזה, בשמה צריך נשיא. אין לו שום סמכויות, היה קצת אכזבה מנשיא קודם. כלומר, תפקיד שרק יכול מקסימום להיות בובה, במקרה הטוב, במקרה הגרוע, לעשות אפילו בושות. אז מה אנחנו צריכים דבר כזה? אני אומר, חלק מהשאלה הזאת, מי ששואל אותה, זה שהוא לא מחפש את המקום הזה של מעין דוגמת המלך, כן? גם כשנשיא נכנס, יש טקס, חצוצרות, אירוע כזה. אז זאת, מה אנחנו צריכים את זה? כאילו, המקום הזה בנפש, אפשר לסגור אותו. אפשר לנהל את המדינה בלי זה. 70 יועצים, תחליף אותם כל. מה כתוב פה? לא כתוב כל כמה זמן. כל 4 שנים תחליף אותם, כל 8 שנים. תחליף אותם. מה העסק עובד? מה חסר לנו מלך? זו שאלה בעולם של בשר ודם. אבל אם אלה מקרינה על איך אנחנו, הנמשכים אחרי תורת משה, כמו שאומר הרמב״ם, יכולים להבין את כל המושג הזה שמוזכר בתורה. תפילות ראש שנה, אתה לא יכול כן, לא להבין את המושג מלך, מתפלל תפילת ראש שנה, זה כמו לעבור טירונות, לא להבין מה זה נשק, כן? זה המרכז, זה הלוס של כל התפילות, של כל היום הזה. תרועת מלך בו. ועוד דבר שקשור לזה, שאנחנו כל יום מזכירים את זה בסוף התפילה, ועוד הזדמנות, אני מאמין באמונה שלמה, ביאת המשיח. מחכים למשיח. מה זה המשיח? באופן פשוט מלך. למה לחכות למשיח? שעם ישראל יחזור לכבודו, לממשלו, לממשלתו, לממשלה כמו שהייתה, מצוין. בואו נגיד שזה יסתדר. נגיד שהממשלה, עכשיו אורי לופוליאנסקי עוזב את ראשות העיר ירושלים כנראה, נניח שהוא ראש הממשלה, איש טוב, איש חסד. כל הממשלה כמוהו, מת המשפט העליון גם, תדמיינו כולם עם חליפות, עם סגנים וכיפות סחוגות, נניח אפילו. בקיצור, המדינה מתנהגת כמו שאנחנו רוצים, כמו שזה. אבל עם המערכת כמו של היום. אפילו התברר לו, פולציאסקי הוציא איזה מגילת יוחסין, שהוא בעצם מיוחס לרבי יוחנן הסנדלר, שהוא לרשי, סליחה, קודם כל זה הולך דרך רשי, שהוא 39 דורות לרבי יוחנן הסנדלר, והוא מיוחס לדוד המלך עליו שלום. אז הנה, הכל בסדר. האם נמשיך להתפלל לביאת המשיח? יש ממשלה, יש כנסת, נגיד התחלפו. כל 4 שנים התחלפו, יהיה מישהו אחר, גם כן אשתו. מה הבעיה? מה אתם אומרים באמת? למה מחכים דווקא למשיח? מה? אז זכחתי בית המקדש. אתה אומר, איכשהו האנשים שתיארתי לא בטוח שהם קמים ובונים בית המקדש. נגיד שהם בונים. כן, יוסקים שיש אולי קשר, אבל כבר מתנהגים כראוי, מתנהגים נכון, גם מובילים את המדינה קדימה, אולי זה לקח זמן להגיע לבית המקדש, אבל הם מובילים את העם לכיוון. הספרים של הרב אריאל, מכון המקדש, יש גם מחזור יפה ראש השנה ביום כיפור, משרד החינוך מחלק את זה לכל ילד בסוף הכיתה ח' כדי להכין את העם לבית המקדש. הרכבים לוחצים לבנות, הממשלה אומרת, לאט לאט, לא הגיע הזמן, קימה קימה. ציור כזה, על מה חסר לך משיח? התחלת לומר משהו.
לא,
אני
לא בטוח שאני כל כך יחכה
לבית המשיח. אינך אינם.
לא בטוח, אבל אני יודע שזה לא דווקא שיהיה משיח. יכול להיות גם שבאמת אם הציבור רוצה הנהגה של דמוקרטיה.
טוב, אינך אינם. זאת אומרת, אולי מספיק שתהיה מלכות. לנסח את זה. אבל לא מלך. מספיק מלכות. מלכות ישראל בהקשר הזה. שתהיה מלוכה. שתהיה ממלכה. אבל מי אמר שצריך מלך?
משהו שמבטא את המעבר. לא שנכון להסתכל עליו למעלה. שזה עם כל המערכות, זה לא דבר ממשי. במלך אני רואה משהו שמגלם את כל האידיאלים, את כל הצלם, את כל הטוב. יש לי לאיפה להגיע, יש לי איפה לי. משהו שמרומם אותי.
משהו שאפשר להריץ. מה?
מה?
להיות ירא גם, כאילו דמות.
דמות שאפשר להיות ירא ממנה אפילו.
העולם מתרחב.
זאת אומרת, למה צריך להריץ מישהו?
זה לא סתם דמות.
מה אתה אומר?
סתם, בקשר לשאלה שלנו שאלה, אני א' חושב שהמציאות המיוחדת היא לא מציאות של רק שיהיו אנשים טובים עם כיפות סוגות שרוצים לבנות מה זה, זה מציאות, החיים שלנו
גדולות, גדולות זה לא מה
בארץ זה עד השם כמה לא מכסים כאילו שיש חמיד המידע שבטל טעם פירות בקיצור, זה לא צל של חיים החיים שלנו ובמובן של
צל של חיים, מה שעכשיו
וגם כן, לא בגלל שראש הממשלה זה ניבני ולא ובמובן של משיח, אולי זה באמת, כאילו, א', אני לא יודע מה זה משיח. כלומר, אם יש איזושהי נקודה דווקא בזה שיהיה משיח, שיהיה, או שהנקודה היא במצב הכללי, שיבצר כשיהיה משיח. אבל נניח משיח, כמו משהו כדבר משה רבינו, שהמהר"ל מסביר שצריך את כמו הפתנחלת והמזוזה, אז צריך את זה. דווקא בשביל לחבר בין המדרגות הכל כך עליונות למציאות שלנו, צריך מישהו שהוא מחיצה בנמל, תאיש חיצה בנמל האלוהים.
אתה אומר שני דברים. אומר לך, אתה קצת תיארת על התיאור האוטופי שתיארתי, אתה אומר שהוא היה קצת יותר מדי עולם הזה, אנחנו מחפשים על משהו באמת מעבר. קצת יותר...
אם זה החלום האוטופי, אני סוגר את הבאס, אתה הולך.
הולך לאן? טוב, זה שייך לדיון אחר, האם גם זה משהו ששווה להתאמץ עליו. אבל בואו נחזור לעצם מהרש"י, ודאי, לפי מה שכתוב בנביאים, אנחנו לא מצפים רק למשהו שהוא מציאות שלנו תקינה, אלא באמת משהו קצת יותר מזה, מההערה הראשונה. והערה שנייה, שאפשר לה לחבר אותה להערה הראשונה, שיכול להיות שהמשיח יבטא איזושהי מדרגה, נקודה מיוחדת בתוך, כמו שבית נצטרך למזוזה, וכמו שהציצית נצטרכת לפתיל תחלת, ומתחבר, נתחיל לברך על מה שאתה אמרת, שהוא בעצמו אולי, בדיוק זה מה שהוא אומר. ההבדל בין משיח לממשלה, אז אולי זה גוף ההבדל בין שתי המציאות שתיארת. שהממשלה, באמת, אתה אומרת, אולי נעריס את הממשלה? לא, אבל המהות של ממשלה זה שזה מישהו כמוני. מה היום זה הוא, מחר זה מישהו אחר. זה התפיסה הדמוקרטית, במיטבה. לא מישהו לא מתאים, שלא יודע מה לעשות שם, אבל תיאורטית, עקרונית, כל אחד מאיתנו יכול להיות שם. הוא ילמד קצת משהו וזה, אבל זה מסור לבן אדם, לא איזה מישהו מורה מהם. זאת אומרת, ציפייה למשיח, זה כן מישהו מורה מהם. כן משהו שלא כלאגם של הבריטים של היום. על בית, יש דבר כזה משהו מורה, יש דבר כזה משהו שנערץ אפילו בעולם שלנו. לא רק, בשמיים, אפילו בארץ. שזה המשיח. כן, זה התשובה. מסכימים, מסתרפים, כן. משהו עוד מחשבות, כן. מה הציפייה דווקא למשיח? אולי אפשר לבטא את זה בעוד. באמת הנקודה אולי שאיש אחד, שזה הכל בנקוד, חוץ מהנקודה של המעבר, כאילו אחד שהכל מתרכז סביבו. זה מופיע את האחדות של העם ברמה הרבה יותר גבוהה מזה שיש מערכת שהכל מתרכז סביבה. זה לא אותה מדרגה של אחדות של העם.
אני חושב שיכול להיות שאנחנו כל כך מחכים למלך, כי אנחנו יודעים שזו הייתה המציאות של, שאנחנו עוסקים בימים הגדולים של עם ישראל, דוד ושלמה, בתקופה הזאת. לפחות ראיתי, נגיד, בנצים, שכותב על שום לשים עליך מלך, אז הוא כותב שאם העם רוצה לשים עליו דווקא צורה של שלטון של מלך, אז לשים עליו מלך. אם הוא רוצה שלטון צורה של שלטון אחרת, לשים צורה אחרת. כמו שאמרנו שהאדמו"ר האחרון בחב"ד, אז אמר שאמריקה זה מלכות של חסד, זה מה שהוא קודם, שזה, כאילו זה מה שמתאים, זה מה שמתאים לדור, זה אנחנו היום בדור שונה מדור של פעם.
זאת אומרת, לא דבר.
אנחנו יכולים להתחבר בצורה אחרת, אנחנו עכשיו כל הזמן חושבים בכלים של פעם. אבל אנחנו באמת...
זאת אומרת, אפשר לאמץ באמת את השאלה, ולא חייבים דווקא לחלום על מלך. גם, מה שכן, בהערה שכן מחזק את מה שאני אמרתי, ולא מה שאתה אומר, אתה באמין השאלתי, זה מה שכתוב אין בעולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד. שכאילו יש איזו מדרגה של גאולה שמתוארת בתוך גדרי העולם הזה. אז אתה אומר, תוך גדרי העולם הזה, זה כוונה מה שהכי מוצלח, ואולי לא דווקא מלוכה. אני אתחרג בהערת סוגריים, יישר כוח שאתה אומר את זה בשם הנציב. הייתי באיזשהו דיון, קבוצה של רמים, ואחד הביא את זה בשם מלכי בקודש. מלכי בקודש שהיה יותר חכם מזמן הרב קוק. אמר רב חיים הירשנזון. קצת מקורי. אז הוא טוען את הטענה הזאת. כנראה שומר אותה עליי קצת יותר חריף, אבל כשהוא ציטט אותו, הביאו שם, זה כנראה אחר כך התברדה ציטוט חלקי, אבל הוא כאילו אמר שאולי באמת דמוקרטיה זה הלך התחילה, ושציפייה מונה בית המשיח. סמי, אפשר לבטל אותה, ואפשר להגיד, מתרגים אותה. עכשיו, זו הכוונה שלך, נכון? לא לבטל את המונה בית המשיח. אלא המשיח זה יכול להיות משהו אחר.
הרמב"ם אומר שהמשיח כן יהיה אדם.
אולי המשיח זה המשיחיות.
הרמב"ם אומר שזה כן יהיה אדם שהוא...
טוב, אולי זה לפי הזמן. לא, הכוונה שתחזור המלוכה של ישראל. באמת הרמב"ם אומר את הביטוי הזה, תחזור הממשלה הראשונה לישראל. ברור שלא התכוון ממשלה כמו בביטוי של היום. הוא התכוון מלוכה.
כן.
אדם, אתה אומר, ולא דיבר רק לפי גדרי הזמן והמקום, אלא נראה פשוט שזה מה שמצפים. טוב, רק אני אומר שעכשיו נחזור אולי בתשובה, אולי נתבונן מה כתוב שם נקי בקודש. אני חמוד הקפדתי על האמירה הזאת. סתם יש גם בנציב, אפשר לשמוע את זה. שיש אברבנל, מה?
הנציב מדבר, לא דווקא מדבר על משיח.
נכון. אולי יש מקום, זה אולי מה שצרם, שם זה כאילו התייחס לאמונה בית המשיח, שם ישראל כולו במשך דורות מצפה, ולמחות דוד דווקא, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם דוד מלכם, וזה בתקופה שכן היה שלטון, אבל לא היה שלטון של דוד המלך, אז יש עניין כזה, שחרפו עקבות משיחיך, כאילו, משהו שזה אמת בדווקא. ככה, הפשט של כל עמך ישראל וגדוליו גם במשך דורות. אז הנה חן עמי, זה אולי יש הבדל בין שדברים על סתם מלך לבין מלך המשיח. ולכן אני באמת הזדעזעתי בצדק. את הציטוט, אחר כך אמר לי, זה רק שלב מסוים בדיון שלו, גם הרב חיים הירשנזון לא נשאר בדיון הזה. אבל יש בגמרא שאחד אמר, אין משיח לישראל, הלל, נכון? כי החלו במלך חזקיהו. אז היום יש מסברים שזה אולי זה הפשט. יהיה גאולה, אבל לא יהיה מלך. שמעתי בזמן שהטענה של חב"ד זאת הטענה. נגד התפיסה שלנו, כאילו. התחלת הגאולה, אומרים זה המהות, וזה התנאי לגאולה, זה מלך. מלך. וכאילו אנחנו אומרים, יש מלך ויש מלוכה. המלך זה הפסגה. הייתם שיש שלוש, יש אולי שלוש תפיסות. יש כאילו אומרים, גמרנו עם מלך, אין מלך. זה החכם הזה, ותלמידיו. כל מיני מדרגות זה יכול להיאמר, יש מלוכה, וחשוב שתהיה מערכת וזה. ואפילו מבחינת החלום על המערכת הישראלית, מלוכה. אנחנו שיתחו לציבור הכללי, גם לציבור הדתי זה מתוך דרגה של אמונה, אבל כשאתה שכנו לשכנע, נחזור למלוכה, זה באמת כמו שאתה אומר, לא הבינו מה אתה חולם, למה אתה בכלל חלום, מה יש בזה? אז יש כאלה שבמקום הזה, מלוכה, ממלכה, מדינה, ודאי, אבל לא מלך. שאומרים רק מלך, מילי מלך לא שווה כלום. בכל שפעם נסעתי, רב ישראל אריאל מייצר. מה זה מעניין, חכם מאוד, תמיד חכם, מנתק. אז הוא אמר, לא דיבר על זה שצריך עכשיו לשאוף להקים, להביא מלך, להארגן, שיהיה מלך. אז אמרתי לו, אנחנו לא בשלים לזה, כדרכם של כמה וכמה מבית המדרש שלנו. עוד אין הזמן קשר. למלך. התגלגלנו, נגלגל אולי הוא לפרשת גדעון, שם כתוב, אני הבאתי ראיה שתקופת השופטים גם היו הרבה זמן עד שהגיע המלך. אפילו גדעון, שהיה צדיק, השופט, משיע ישראל, אמרו לו, משול בנו, אתה בנך או בן בנך, אמר לא אמשול אני בכם, ולא בני, השם ימשול בכם. אז הנה גדעון הבין, צריך...
גדעון היה
משלושה קלי
עולם, לא?
יפתח בירובל ובדן. כן. יפה, יפה, כן. מדרגות בקלי עולם. מי זה החמורים? שמואל? טוב, ברור, מובן. גדעון הוא מהכבדים שבקלים. אבל בכל אופן, זה לכאורה ראיה. שהוא אומר, השם ימשול בכם. אז אומר לי הרב ישראל, מי אמר לך שהוא צדק? אולי הנביא רוצה להגיד לך שהוא נכשל? מה?
רוצים גם להביא את זה
כראה. לראה ש...
שלא חייבים מלך.
לא חייבים מלך, יפה. אפשר בלי. אבל אמר, תראה מה קרה דור אחריו. לא לקח את המלוכה. בא אבי מלך, בנו, נכנס לחלל הפנוי ועשה מזה שפיכות דמי והקים איזה מין מלוכה שאנחנו מצטערים עליה. ואם הוא היה מארגן את זה בעצמו, אז כל העסק היה נראה אחרת. הפתיע אותי מאוד, כי בדרך כלל אתה קורא את גדעון. לא יודע, אולי זה מה שתכוונת להגיד קלי עולם, שאין אבי ממנו ראיה. אבל באופן פשוט נראה שזה... יש כמה מקומות אולי שאפשר להגיד עליו ביקורת. בהמשך מדובר של איזה אפוד. עוד נקודות שאפשר להעיר, אבל האמירה הזאת נשמעת אמירה, מה זה בשלה, מה זה הבנה, אחד שלא רוצה שררה, אחד שלא רוצה נתן את זה. אמר לי, מי אמר לך? אולי זה בביקורת כל זה נאמר. כל הסיפור בא להגיד, זה היה החמצה גדולה, שהוא לא הקים את המלוכה כבר אז. אבל שרחנו עוד, אני פתאום ראיתי, מה זה להתגעגע למלך? הוא לא מחכה למלך בחלום. אתם מדברים על זה שזה חזון עתידי. אני לא בטוח שאתה חולים על זה מחר בבוקר. הוא, אני קלטתי ממנו שהוא חולים על זה מחר בבוקר. זה עזר לי להבין מה זה לרצות מלך. הוא רוצה להתבטא למישהו. להריץ. אני בחבד, הם הולכים לשיטתם. בחבד אומרים, אין גאולה בלי מלך. כל העבודת השם מסביב מלך. אם מישהו מכיר בחבד גם כל עבודת השם, עבודת השם. עבודה של עבד ומלך. ביטול. נכון שיש גם השגות ויש גם זה, אבל זו נקודה מאוד מרכזית. מה למעלה מטעם ודעת, ההתמסרות הגמורה. לא, אתה בן חורין, אתה שותף עם המלך במלאכתו, אתה... יש פה איזה מין כביכול הקדוש ברוך הוא. לפני מקום, ואנחנו... זה דברים שיש אותם במקומות אחרים, בתי מדרש אחרים, אצל הרב יש את זה לא מעט, את כנראה את התפיסה הזאת, הרב דצן. חירות, חופש וזה, חפשו את המילה חירות, חופש. אני לא אומר, צריך לבדוק את זה. בחבד. ביטול! תתמסר, תתבטל. ככה לקדוש ברוך הוא, וככה גם למי שצריך להנהיג את עם ישראל. כולל, גם בעולם הזה, לפני שבא מלך המשיח, יש דמות. יש רבי. אתה רוצה לדעת, כתוב לעולם ירוץ אדם לפני מלכי ישראל, לפני, ונכון, ואם, ואפילו לא מלכי ישראל, אלא מלכי אומות העולם, שאם יזכה, יגבית פני מלכי ישראל. אבל כדאי כי הוא לטעום את הטעם, זה המדרש הזה ממש אומר את זה, תרגיש את הטעם של יחס למלך, שאם תזכה, תגיע למקום של ההופעה האמיתית של מלך. יש גם הופעה של צלל, של קליפה, ודאי. אבל משהו מהרצה, מהמקום הזה של מלך, מהעוצמה הזאת, תרגיש את זה אפילו באומות העולם. אז להבדיל מאומות העולם, אפשר להגיד היום בצורה אחרת המדרש הזה, העולם יקביל אדם פני אדמורים, שאם יזכה, יראה את מלך המשיח. אתה רוצה משהו מעין המלך, המשיח זה המציאות של האדמור. אבל יש לי את המספר שהרב קילה ממרכז הרב היה אחד הרמים, הרב יעקב קילה. שבנו הרב אברהם כאליו, דיין חשוב, אני חושב שעדיין בחיים חייתו. כבר הנכדים שלו כבר, גם רבנים, גם נחמים, כותבו ספרים. הוא היה רב חשוב במרכז הרב, ומדי פעם היה הולך לגור, נטיש. והכירו אותו, אז נתנו לשבת ליד השולחן, והוא גדל בבית ליטאי, והיה למדן כזה, לא, לא קשור בכלל. מה? הנה הלך לגור. שאלו אותו, למה אתה הולך? אני אומר, אני רוצה לתאר את הציור איך שזה יהיה כשיבוא המשיח. זה משהו מהמעין הזה. ודווקא מהמקום שלנו היום, אנחנו יודעים כמה יש ערך לחופש ומחשבה חופשית וכו', אז אתה יכול להיות מאוד ביקורתי, ואני באמת במידה מסוימת גם ביקורתי, מה שיכול לקרות בחתכות חסידים, שבאיזשהו מקום, אנשים, הורים, נותנים למישהו אחר לחשוב בשבילם. ככה זה עובד. בענייני תורה ועמוקים שבאמת צריך הדרכה, אבל אפילו בעניינים של יום יום, שם לילד, מי נתחתן, וכולי. לא פשוט. וגם יש לו רוח קודש, אני לא מתכוון שהוא לא אומר דברים של טעם. בהנחה שיש לו רוח קודש, אז מה? למה שאדם לא יחליט לבד? יש פה שאלה חינוכית גם. אבל מצד שני, להרגיש את הטעם הזה. הטעם הזה של המלכות, של המלך. זה באמת, כדבריכם, זה משהו מעבר, משהו נשגב, משהו שכל מה שאתה מבין, כל מה שאתה תופס, בטל לעומתו. מקום כזה. וזה, שם דווקא זה המקום שהכל מתאחד שם.
אני נראה לי, זה כל כך סוד מה שאמרנו שהוא קודם, שהוא אמרנו שצריכים לתת שיכול לקחות הנפש, זה לא כמו פעם, וכל, פתאום, משהו השתנה, שהוא קודם אמרנו, דיברנו על זה.
איזה שיעור?
שיעור קודם, דיברנו על האוצר של עירת העולש. שיעור, זה לא עם החבר של שיעור בית, בשבוע שעבר.
בשבוע שעבר.
כן. אז דיברנו כמובן שהיום הדור שונה, שצריכים לשחרר, לבחור לבד, אנחנו, אי אפשר לדבר במונחים של הדור הזה ולחשוב כמו פעם. זה כאילו, זה משהו פה, נראה לי לא... אני השבוע הייתי בבלז, אתה יודע, כאילו, אחד הפעילות היה שם יום. היה נראה לי קצת מגוחך כל עסק הזה, באמת. הוא עושה מדהים המבנה. אבל קודם כל הכבוד, באמת זה נראה לי קצת כאילו, שמצלמים מזה, והיה בר מצווה לילד שבן 13 וכל אלפי, מאות אלפי חסידים מסתכלים עליו. מה? בסדר, הוא ילד יכול להיות, הוא לא יודע שום דבר יותר, כאילו, כן, אבל לא יודע, לא מה... מה העניין? זה נראה לי מגוחך, אני חושב שבאותו צורה גם אני נראה לי ש... כאילו המשיח, המלכות, רגע, המשיח לא יודע כבר להיכנס לזה, אבל צורה אחרת, כן, הכל הסתנה, לא רק ה...
טוב, שאלה מצוינת. קודם כל יישר כוח גם שאתה מעיז לבטא את הכל הזה. כן, אתה לא חולם על מלך, אתה חולם על דמוקרטיה משיחית. ואתה גם אומר שאתה אפילו מרגיש שזה נלעג. אני מסתייע בדברים שאנחנו אמרנו. טוב, לגבי הסתירה, אני גם שמתי לב כמה פעמים, לא רק בהקשר הזה, שיש סתירות בין דברים שאני אומר, וצריך ליישב. אבל האמת לא גמרתי מקודם להגיד איזה ניסוח יש תפיסה שאומרת רק מלך. זאת אומרת, גם עזרתי פה להבין משהו. לפעמים אנחנו, אפילו תוספת בהירות זה גם משהו. תבין איך הולכת המחשבה החבדית. ככה זה עובד. כף רגל ועד ראש. זה יחס לרבי וככה יחס לקדוש ברוך הוא. זה היחס. עבד. זה לא שאין חוכמה. אבל השיא, הטעם, התענוג, הגשמקט, זה הלמעלה מטעם ודעת. לא הדעת.
ויש... אבא
ובן. יפה. שאלה טובה. אבל גם באבא יש בחינה כזאת. גם באבא יש מקום ש... שזה לשון בזוהר. תורה שראיתי לא מזמן, שהבן אוהב אותו יותר מחייו. זה המקום של... צריך להגיד, יודעים שהיחס... אנחנו לא מכירים את זה, אבל לפחות שנבין את הרגש הזה. הוא נמצא באיזשהו מקום בתוכנו, אני אומר לך, גם בתוכך. איך ליישם אותו, מאוד מקבל את ההערה שלך. אבל זה משהו עמוק שנמצא בנפש האנושית. היחס למלך. לא פחות חזק מיחס לאבא, לא פחות חזק מיחס לאישה, זה יחס למלך. וזה יחסים מאוד חזקים, יחסים המשפחתיים. אדם מיטב כוחותיו וחייו משקיע בהם. מלך אפילו יותר, כמה נראה לנו רחוק. מה הראיה שמשך דורות, נניח שלא בדור שהיה, בוודאי במשך דורות, זה דבר שהכי הרבה מתו עליו. כמה אנשים מתו בשביל אישה, קורה. אז רק המוות האהבה, יש כזה דבר, אבל זה לא ביום יום. על בן יותר, יחס של אבא ובן. על אבא קצת פחות. אבל גם. אבל על מלך, זה הסדר. תגידו, אין ברירה, מפחדים. לא, עשו את זה ברצון. לכן נגיד האיראנים, אז הולך להבין איך הראש שלהם עובד. מעריצים אותו. גם מתי דיברנו על זה? גם דיברנו באותו שיעור. שאלה ברוסיה, אתה חושב שהם משועבדים? אלה שעובדים במדינות של טוטליטריות. הם מסכנים, אין להם חופש, הם רוצים את זה. לא כולם אולי. יש גם אינטלקטואלים שמנסים קצת איזה לפתוח. רוב העם רוצים את זה. מה קרה בגרמניה באותם שנים ששלט אותו צורר? הריצו אותו, רצו דבר כזה. דרש מהם דם, דרש מהם לכן, זה, לא אכפת להם כלום. כוח עצום, עצום ונורא אפילו. היחס הזה, איזה רצון להשתעבד. כשהישראל דידוע פתאום הרגשתי את זה, שאני אמרתי כמוך, אני לא רוצה. לא מוכן כל כך חריף להדגיש את הכוח הזה בנפש. אבל יש לו את המקום שלו. אני אחזור ונאמר, יש כאלה, מלך זה כל הסיפור. אומרים, מלוכה זה הסיפור. שזה חברה ישראלית, אבל גם בתוך בית המדרש, כאילו, מעבר לנקודת חזון, מלוכה. שלב הגאולה של עכשיו, מלוכה, ממלכה, לא מלך, מלך, דור אחר. אפשר לחבר, ממלכה שפסגתה מלך. כן, לא לבטל, לא מלך שהוא ההובן המיידי והפשוט, ושמבטל את כל הכוחות, אבל שעל גבי כל הכוחות, ועל גבי כל החירות, ועל גבי כל המחשבה, יש גם איזו נקודת מעבר. וכשהיא מופיעה שם, אז היא גם יותר מזוכחת. וכשהיא מופיעה יותר נמוך, זה בזה משהו יכול מאוד לעוות, מאוד לקווץ. ואפילו גם להוביל, להוציא מהאדם כוחות שליליים. כשמופיעה במקום הנכון שלה, אז היא הפסגה של הכל. אני לא שאלת אותך, מה תכוון המלך כשתגיד המלך הקדוש לי? מה? מה אתה אומר?
זה משהו אלוהי, כאילו, נראה לי
שעיקר
בעיה שלו
זה
מישהו בשר ודם, לא?
אבל מלכות הדרכיה, כן, מלכות הדרכיה, כאילו אפשר לנתק לגמרי? תגיד, אבא.
לא, אני לא אומר...
אבינו! אבינו! אחד אומר. אבינו, אין לנו, סליחה, אבינו, אחזירנו לצבא, למה מלכנו? אחרי כל, כמו שאבא, זה מושג שלנו מהעולם הזה, אומר השלה, התחיל מלמעלה, בסדר? התחיל שם והגיע לפה. מה? אז גם מלך זה משהו שהתחיל מלמעלה והגיע לפה, אבל יש קשר בין מה שקורה פה למה שקורה למעלה. אם לא נדע את המקום הזה של יחס למלך פה, אז איך נדע את המקום הזה של יחס... כמה חזל אומרים, משל למלך. מרצה על התבוננות, קח משהו שהוא מעין מלך. לכן, מה?
אני לא מדבר מהדברים שאמרו בסוף, העיקר במלך זה לא מה שהוא רודה בעם, שזה מה שמצטייר כדע.
זה מה שמפריע לו.
או שהרבס, שזה כאל מלכות, הרבה פעמים רק יחסית לא יכול לעשות שום דבר בלי המילה של המלך.
למרות שזה בהסכמה, זה צריך לזכור.
בסדר, אני אומר, זה נשמע לנו היום, כי אנחנו קצת יותר עם ראש יותר מודרני, ופתוח אז זה נשמע שזה רע היום, שזה רע. אבל אם מסתכלים סתם, וגם בישיבות הכי ליטאיות והכי זה, כשמגיע ראש הישיבה, מגיע גדול הדור, כולם קופצים ושמחים, והלב מלא התרגשות, ואתה עובר ליד הרב אברום, כמה שהוא קטן, אבל אתה מרגיש אפס לידו, כלום, כי זה דבר שהוא פשוט, וזה כולם ככה הרגישו. כלומר, זה לא דבר שהוא מופרך.
מן מלכי רבונו.
זה גם לא שזה מוציא את הכוחות, עד הרב, אז הוא מדרבן אותך להוציא את הכוחות, תראה, אתה יכול להגיע אליו, זה גם גדול.
צריך לנקודה של ההרצה שבאדם לתת מקום. זה המקום של ההפלאה. זה המקום של האינסופיות. עכשיו, עלה בתוך הדברים כמה שיכולה להשתפל. נכון? ותדעו לכם, כי זה כל כך לא מנותק. מאותה סיבה, רב נחמן בו כל כך מדייק, מאותה סיבה שעזבו את המנוחה בעולם הזה, עזבו את המלך ומלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. זה כמעט אותם אנשים. זה לא מנותק. אבל בהתחלה אמרו, יש כוחות טבע, יש איזו דת כללית כזאת, דיברו באופן כזה רומנטי וזה, כי לא רצו לגמרי לבטל את המושגים כאלה, הנצלים הנשגבים, זה השלב אחד. שלב שני, אין מלך, אז גם הממלכה היא לא בדיוק, בסוף יש רק את המלכות הדר, כן, מלכות הדר, כי זה ממש. עכשיו, האם זה לא נכון לומר שהקדוש ברוך הוא היום גם מתגלה דרך כל המציאות הזאת, שזה אדם יותר מקום, ויותר חופש, ויותר כאבא, וביום ההוא תקראי אישי, ולא תקראו את בעלי, וכו' וכו'. נכון? זה מדי דברים נכונים ואמיתיים. אבל לא לאבד, לא לבטל את הנקודה הזאת, שהיא, על גבי זה היא מתעדנת, היא מזדקחת, אבל היא לא נעלמת. כי מה שקרה לעולם המודרני, מה שקורה לחכם הזה, הוא צודק במידה מסוימת. איך אפשר סתם להסתמך על מישהו אחד? לקחת איזה בן אדם, באמת זה מגוחך. לקחת איזה בן אדם ולהריץ אותו? מה זה? יכול להיות באמת שפל מאוד. אתה מתפלא באמת איך האיראנים, את המשוגע הזה שלהם, עכשיו מעריצים. יש כנראה לא מעט שמעריצים, יש כנראה כמה שלא, אבל זה שפל מאוד. אז צריך לרומם את הנקודה הזאת, צריך לזכך אותה מאוד. אבל אי אפשר לזרוק אותה. זה גם לא נכון וזה גם בלתי אפשרי. זה לא נכון כי באמת יש נקודת מעבר. זה שאנשים מעריצים דברים נמוכים, זה יכול להיות מלך, בשר ודם, עם כל המידות הרעות שלו. זה יכול להיות איזה אומן, איזה שחקן, שלפעמים מוציאים אליו את אותם אנרגיות, כמו מה שהיה פעם למלך. אז זה שזה הולך למקומות שפלים, זה רק אומר שיש פה נקודה עמוקה, שכשלא יודעים לכוון אותה נכון, אז הולכת למקום שפל. אז צריך לכוון אותה נכון. אבל אי אפשר לכבות אותה. אתה מנסה לכבות, היא הולכת למקומות אחרים. אדם מחפש מי להריץ. יש מדרגות, אנשי דעת ורוח, גם אצלהם זה קיים, אבל באמת, באיזשהו מקום כזה, צריך משהו להישען, משהו שבאיזשהו מקום, אחרי כל המחשבות וכל הדיבורים, אתה סומך את עצמך עליו. אבל אצל המון, המון העם, זה גם במובן הפשוט, המוחשי והממשי. ואין חלל ריק. אם לא נכנס משהו גדול, אז נכנס משהו אחר.
נגיד ראש ממשלה שנבחר על ידי אב, על ידי רצון, על ידי רוממות, באמת שאתה רואה באדם מורה מהם, אז אתה רוצה שיעמוד בראש, אבל זה שם מפריע, זה לא הנקודה של לרומם מישהו שיהיה מעלה, אני דווקא, אתה יכול
לה... ראש ממשלה שמתחלק כל 4 שנים הוא מורה מהם, אתה אומר, ואחר כך עוד מישהו מורה מהם.
הוא
יבחר, אז
כל 4 שנים
הוא מורה. הנה, רגע, סתם דיברנו מקודם על צד הפשט שפה, פשרה בין הנציב לבין הסמרה הרגילה, מלך משיח, בחירות כל 4 שנים, נבחר מחדש. ייחוד בין הדמוקרטיה למלוכה.
אחד שהקדוש ברוך הוא בחר אותו זה הרבה יותר, מה, אחד
שכציבור בחור אותו, יש כל
מיני. הרב שמעון דיבר איתנו לפני שבוע בשיעור, על גם שם תוסעים עליך המלך, אז בירושלים שכתוב של דוד המלך, בזמן שאבשלום הרד בו, רץ יחיימו אחותיו ובאי חטאת של אדיוט. סביר גם, אותה נקודה, וגם ראית שיש פרשנים שאומרים את זה, בגלל ששנייה שהעם כבר לא היה עם דוד, למרות שזה נבחר על ידי נבואה, שהעם לא היה עם דוד, אז צריך לחטאת של אדיוט, הוא
כבר... אין מלך בלא עם.
שישה חודשים, הוא לא היה...
הוא שואב את הכוח שלו מהעם, כאילו, אין מלך בלא עם, אבל כאילו, בכל זאת דוד נבחר לא על ידי העם.
אז זהו,
כמו
שהרב
אמרו
שכן נבחר על ידי.
יש גם וגם.
נבחר על ידי.
שם תשים אשר
נבחר. נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה נבחר על ידי העם. ואותו דבר דוד. כן צריך את הכוח מהעם, ובסופו של דבר המלך, זה לא מתחיל מהעם. לא מתחיל מהעם. צריך את העם שם. ודאי שהמלך שולט על עם.
אז אתם אומרים, אני מבין אתכם נכון, שעד שהקדוש ברוך הוא יבחר מלך, אז באמת את התפקיד הזה, ואת הכוח הזה בנפש, לגנוז, להשאיר אותו רק לפי שמיים, נמשל בלי משל. מלכות הדיארה, מלכות הדרקיה, כן, מלכות הדיארה, כן, מלכות הדיארה שתהיה. נתתי לו, לא אומר, זה יש פלט כזה. אני בא לאט, כן. אני חושב שיש מקום גדול להחיות את הנקודה הזאת, שוב, היא נקודה מאוד עמוקה. היא יכולה להיות שפלה מכל שפלה, ועמוקה מכל עמוקה, אני אגיד אולי עוד הערה אחת, חשבתי זה לא מזמן, שזה נכון באמת גם ביחס למנהיגים שהם פחות ממלך, שכמו שאומרים שיש קליק בבחירה של בני זוג, יש איזו הרגשה כזאת. זה שייך לי. יש אנשים שהם ממש בעלי אינטואיציה מאוד חדה, זה מאוד מאוד ברור, זה רוב אנשים עם קצת ערפל, אבל יש כזה דבר, אין הרגשה כזאת, זה המקום הקרוב, זה הבית, זה המקום המוכר, שנתאר אותה, יש מין כלי כזה. טוב, בין אבא לבן, קשה להגיד שיש, כי הוא בא מהמקום של טבע, אבל בעצם גם יש איזה מין סוג של מנגינה, שהיא בעצם מביאה את תחושת השייכות, תחושת ההיכרות, תחושת הקרבה. גם בין מלך ועם יש כזה דבר. יש קליק. למה נגיד אנשים בוחרים מנהיג מסוים? זה לא משהו רציונלי. לפעמים זה נורא מצייר אותנו שזה לא ככה, אבל זה באמת... זה איזה סוג, מחפשים את זה שהוא יכול להיות קצת המשענת הגדולה של כולם. משהו מחפשים. יש איזה מישהו שהוא משדר את זה, הולכים איתו. מי שלא, לא. יש כאילו, יש במציאות מאופלת כמו היום, אז אולי זה פחות חד. אבל יש כזה דבר. כלומר, הפלא הוא שיכול להיות מישהו שהוא יודע לעשות דברים מאוד נכונים, יש לו תוכניות מאוד טובות וכו' וכו', לא יבחרו בו. צריך מישהו שעושה את זה, ככה הם מתבטאים, שיש לו את זה. מה זה שיש לו את זה? לצערנו, ברוב המקרים זה נפול. יש לו את זה, אבל למה הוא יעשה? אחר כך הוא יבוא מה הוא יעשה. אבל הוא נוגע בלב של העם. זה מגע מאוד עמוק, מאוד חזק. זה יחס הדדי. המלך מסוגל להקרין כלפי זו, המנהיג אפילו, וגם הציבור נענה לזה.
איך הולכים את כל זה לעבודת השם?
זה מה שאנחנו באים להציע. של לקחת את כל זה לעבודת השם. התנה שלנו שכל רגש, וזה מאוד מתחבר באמת עם השורה השני, שכל רגש שצריך לעבוד איתו את השם, כדי שעבודת השם תהיה בשלמותה ומלואה, צריך שהרגש יהיה מפותח בכלל. לא רק בעבודת השם. אם הוא נמצא רק שם, זה חסר. צריך שיהיה... ולא התכוונתי לבוש בגדים ללכת לטיש של בלז. אולי יותר להבין אותם. לא התכוונתי להיכנס דווקא לתוך זה. אבל להבין את המקום הזה. אני חושב שכל אחד מאיתנו לפעמים מרגיש מה זה היה מוכן להתמסר. לא כרגע, לא עכשיו, לא אולי כשיטה, לא כדרך. מבחינה באמת איך לחבר נכון את שתי המקומות האלה. אני חושב שכשאגב, אולי נשלים, כשעבר משיח כמו שאני מתאר אותו, חוץ מההערה שאני שומע, שאת ההערה שזה בכלל מציאות אחרת, אבל איך שאני מתאר אותו, ובכל אופן מושגים של העולם הזה, הוא יהיה נערץ מאוד, אבל הוא כאילו, התנועה שלו תהיה, אתם תעשו ככל אשר ביכולתכם. שמעתם מישהו שאמר את זה?
הרבה
אמר את זה. סידי הרבו של המשיח אמר, תשמעו, המשכות עוברים עליכם, לגבי הבאת המשיח. אז אם נרצה, המשפט הזה הרבה יותר מאשר רק דאגה טכנית להבאה של המשיח, אלא זה היחס המהותי שיש, בין מנהיג אמיתי לבין המונהגים, ש... שהוא באמת מקור הרצה ומקור השראה, אבל כל התנועה שלו היא לא מקרית. לא סתם נחמד כזה. לא באמת, זה שורש האמונה שלו, שהוא בא להוליד כוחות, הוא לא בא לכווץ, הוא לא בא להפעיל סמכות. היו דורות שבגלל התגברות, יצר האדם והנפש הבהמית, אז היה צורך, הכוחות היו מאוד עזים, היה צורך יותר, אבל יש איזו התבשמות של העולם, כך אומר הרב, אז אי אפשר שברקע יהיה איזו נקודת התמסרות, נקודת הכנעה, נקודת אפילו השתעבדות, שמקומה הנכון היא דווקא החירות העליונה, כמו שאומר הרב, ומתוכה יש דווקא פתיחת פתח מאוד גדול. זה קצת אולי החלום שלי. אז אני חושב שהבנייה של כל התיאור הזה, זה משל, כן? כל אחד צריך פה להמשיך לצייר ולדמיין, משל למלך ממחי המלכים הקדוש ברוך הוא. כמה טוב להריץ, לא רק זה שיש בריאה נפלאה, אולי באמת נסיים בזה עוד 5 דקות. זה ממש אולי פה, משל נפלא בפני עצמו, נקודה לסיים בה. אור המאיר, גם שנייה היום. ונראה לפרש על דרך המשל ששמעתי בשם בעל שם טוב, נכונה לברכה לחיון הבא. וגם מצאתי, ראיתי בספרים, זה המשל. מלך אחד היה לו המון מפואר, ובו כמה יחלות זה לפני מזה. וכמה מיני שומרים עומדים במשמר המלך, לבלתי תת לכת יוצא ובא, כי אם ברשות המלך. והנה באם הניגשים ורוצים לבוא לחדר המלך פנימה, יש כמה וכמה גבני וגבני, וכמה בני אדם. אחד אחד, מפחותי הערך, תכף מתפחדים משומרי המלך ובורחים לפניהם. לא בא אלה חפץ השם. אני אגיד בשפה של, שדיברנו בה היום, הם מפחדים מהמקום הזה של מלך, של יחס למלך, בורחים ממנו. תן לי לחיות, בלי משהו על הראש, בלי להריץ משהו. זה מעיק. זה קט אחת. קט ב' אינם מתארים מפחדים משמר החיצונים, באמת בהקשר שלו אולי משמעות אותה תשונה, כי נותנים לצאת לנפשם לשחרר אותם בכסף מלא, על דרך מאמרה מאי פרוטה לצדקה ודר מצלים, וזה יכול לבוא לפנים מה שומרים. כלומר, הם קולטים את הפגישה עם המלכות, מלכות השם, לא כדבר מעיק. כמו אדם יכול לבוא אל המלכות,